אז אנחנו נתחיל. עכשיו, מה שאנחנו עשינו בשיעורים הקודמים היה שלמדנו על הקמת המדינה, הכרזת העצמאות, מלחמת העצמאות. למדנו שכל הדברים האלה נעשו בניסים גדולים. זה דבר מאוד יפה. אין להכיר את כל הניסים של עצם הקמת המדינה, של התהליך של הקמת המדינה, של המלחמה להקמת המדינה. וזה מאוד משמח. אנחנו, אחרי שאנחנו לומדים על הניסים האלה, אנחנו יכולים ביום העצמאות להגיד הלל באמת בשמחה. אבל צריך להבין, כשמקימים את המדינה, יושבים שם דוד בן גוריון, נכון? יושב לידו הרב מימון, תלמיד חכם, אבל יושבים שם גם דוד בן גוריון ומשה שרת ועוד יהודים. רוב האנשים שיושבים שם הם לא מקיימים מצוות, לא מאמינים שהתורה מחייבת אותם. אולי הם מעריכים את המסורת, את המורשת של עם ישראל, אבל יש להם את הדעות שלהם. זה לא כל כך פשוט כשקמה מדינה, מדינת ישראל, מדינה של עם ישראל, עם דעות כאלה. הרי עם ישראל יש לו נשמה ויש לו תוכן, וחלק גדול מאוד מעם ישראל חי לפי התוכן הזה, ברוך השם. זה היום הולך וגדל, אבל גם אז היה חלק גדול מאוד שחי ככה. והיהודים האלה שהם מאוד יקרים ומאוד מתאמצים ומאוד גיבורים, מקימים את המדינה בלי כל התוכן של תורה. אז הם מתפשרים עם הדתיים ונותנים להם מקום, אבל זה לא העיקר אצלם. זה לא המרכז. וגם הפשרות האלה, יש כל מיני פשרות חלקיות. אתם יודעים שבמגילת העצמאות כתוב צור ישראל, כי חלק מהאנשים שם לא רצו להגיד שם השם. יש אפילו יותר חילונים מבן גוריון. אז המציאות הזאת יוצרת הרבה מאוד בעיות מההתחלה והלאה. ואנחנו צריכים עד היום להתמודד עם הבעיות האלה. ולכן אני אמרתי לכמה תלמידים, השיעורים של עכשיו, מהערב והלאה, הם מאוד חשובים. כי אנחנו הולכים ללמוד על היסודות של הבעיות שאנחנו נתקלים בהן היום. הרבה פעמים כשיש ויכוחים פוליטיים בענייני דת ומדינה, מדברים על סטטוס קוו. סטטוס קוו ממתי? מקום המדינה. יש דברים שעוד היו מוסכמים קצת קודם מתקופת המנדט, אבל באופן עקרוני זה סטטוס קוו מהשנים הראשונות של קום המדינה. אז זה לא היה מצב של סטטוס קוו שנעשה מתוך אידיליה כזאת שכולם חיו בשלום ורק ישבו בשקט וחשבו איך נסתדר ביחד. זה סטטוס קוו שהושג מתוך מאבק מאוד מאוד קשה ומאוד קולני. ממשלות נפלו על הדברים האלה. אבל כאן גם יש שתי גישות. אפשר לבוא ולהגיד, טוב, בוא אנחנו נלמד את כל הצרות ואת כל הבעיות, ולצאת מזה עם הרגשה מאוד לא טובה. תראו כמה בעיות יש. אבל אנחנו למדנו כבר בהתחלת הסדרה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. זה עניין של לימוד היסטוריה, ללמוד מה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, מה הוא עושה לנו. איך הוא מחנך אותנו, איך הוא מוביל אותנו. אז אנחנו נבוא ונגיד, מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לא טוב? לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה דברים שהם לא נעימים. אנחנו נבוא ונגיד שהשואה היא נעימה בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה אותה? ודאי שלא. ודאי שיש פה דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד סבלנו. אבל מצד שני, אנחנו לא נבוא ונגיד, טוב, בוא, אנחנו חושבים שכל זה לא טוב, לא היה צריך להיות ככה, וצריך היה הפוך, ולמה הגישה הזאת משנה? השיעור הזה הוא בדיוק דוגמה למה הגישה משנה. כי אפשר לקחת גם את הדברים הטובים, ולהסתכל עליהם בצורה שלילית, ואז לצאת עם הרגשה שהכל היה לא טוב, כולם היו לא בסדר, ולהתקומם נגד זה, ואנשים מסיקים מזה מסקנות. יש כאלה שאפילו מסיקים מזה מסקנה, וחס וחלילה יורדים מארץ ישראל, והולכים לגור בחוץ לארץ. מה? נכון, זה הבן אדם מקלקל לעצמו ומקלקל במידה מסוימת גם לעם ישראל, וזה ודאי לא טוב. אז אנחנו הולכים לעסוק היום, ואתם תבינו עוד מעט מה אני מתכוון מבחינת המבט, אנחנו הולכים לעסוק היום באחד הדברים המרכזיים של מדינת ישראל, במיוחד בשנים הראשונות, שזה עניין קיבוץ גלויות וקליטת עלייה. זה דבר מאוד מאוד מרכזי. זה מרכזי מבחינת התפיסה המעשית, לפי מה שהיה, וזה מרכזי מבחינה עקרונית. הזכרנו את מגילת העצמות. במגילת העצמות כבר מוזכר העניין של קליטת עלייה. כי כל היהודים בארץ ישראל ראו בזה דבר מרכזי, בשביל זה הם מקימים מדינה כדי לקלוט את היהודים שרוצים לבוא. כולם היו מודעים לזה. זה היה מאבק מרכזי בזמן המנדט, שלפחות פליטי השואה יוכלו לעלות לארץ ישראל. רצו שארץ ישראל תהיה פתוחה לכולם. לכן זה מופיע בהכרזת המדינה, במגילת העצמאות, כי זה היה נושא מרכזי. אבל לא רק שזה נושא מרכזי מצד ההרגשה שהייתה, זה באמת נושא מרכזי מבחינה תורנית, זה נושא מרכזי בגאולה. הרמב״ם, בסוף משנה תורה, הלכות מלאכים, פרק י' א' י' ב', כותב על המשיח. יש פה הלכות משיח, מה זה המשיח? אומר הרמב״ם, בין השאר, שמי שלא מאמין במשיח, כופר בתורה ובמשה רבנו. לא כתוב בתורה שיבוא משיח, במובן שאנחנו מתייחסים לזה. מה כתוב בתורה? אומר הרמב״ם, הרי התורה העידה עליו, על המשיח, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם ויביאך השם אל הארץ. אלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אבל הדגש שם בפסוק הוא על קיבוץ גלויות. אומר, קיבוץ גלויות הוא דבר מרכזי בגאולה. האמת היא שזה פשט של גאולה. כי גאולה היא הפך מגלות. מה היא גלות? יציאת עם ישראל מארץ ישראל. אז גאולה היא חזרת עם ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת, קיבוץ הגלויות לארץ ישראל, היהודים שיושבים יבואו. אז גם מבחינה רוחנית זה דבר מרכזי. טוב, אז נבוא ונגיד, אם יש קיבוץ גלויות, אז מצוין, אנחנו מאושרים מבחינה רוחנית. השאלה היא מה קורה בקיבוץ גלויות. יש לזה דוגמה. בבית שני, אומרים לנו חז"ל, בא עזרא, ורצה לעלות לארץ ישראל, היישוב כבר התחיל עוד לפניו, אבל הוא רצה להעמיד את היישוב בארץ ישראל על הרגליים. פנה ליהודים בבבל ואמר להם, זהו, הגיע זמן הגאולה, אז היה רק 70 שנה. בואו לעלות לארץ ישראל, ולא רצו לעלות. מה עשה עזרא? לקח איתו את כל היהודים שנולדו בצורה מסובכת. יש הלכה שבן אדם הוא ממזר. חס וחלילה זה בן אדם שנולד מתוך קשר אסור בין איש לאישה בצורה מסוימת. אז הבן אדם הזה אסור לו להתחתן עם אישה יהודייה בגילה. יש צורות מאוד יוצאות מן הכלל שמותר לו להתחתן. אז הוא לקח איתו את כל הממזרים מבבל. היו עוד, יש ממזר ויש מי שלא יודע מי הורים שלו ויש כזה ויש כזה. הגמרא מונה את כולם ואומרת שגם ההתנהגות שלהם לא הייתה בדיוק של צדיקים. הרבה יותר גרוע מזה. הגמרא אומרת, הייתה להם התנהגות כמו של סדום. וזה עזרא שהיה נביא וכהן גדול וצדיק גדול ותלמיד חכם גדול, הוא לקח איתו את היהודים האלה כדי לבנות את ארץ ישראל. בסוף כותב הרב קוק זצ"ל, תראו מה קרה מזה. נוצר מצב שבארץ ישראל היה מרכז של תורה והסנהדרין ובנו את בית המקדש והיו הרבה דברים רוחניים גדולים. אז גם בזמננו, המציאות של קיבוץ גלויות הייתה מציאות מאוד מאוד מסובכת. אבל פה היה מצב כמעט הפוך. הייתה מסירות נפש על קיבוץ גלויות. מה זה מסירות נפש? וזה הדבר הבסיסי שצריך להבין. אנחנו מדברים, דיברנו כבר, על זה שעם ישראל נכנס, עם ישראל בארץ ישראל נכנסים, למלחמת העצמאות במצב שאין כסף לקנות נשק. אם אין כסף לקנות נשק, יש כסף לקנות אוכל? בקושי. כלומר, אפשר לקנות אוכל ולא נשק, אז יהרגו אותנו. אפשר לקנות נשק ולא אוכל, אז קונים קצת מזה וקצת מזה, כמה שאפשר, איכשהו מספיקים. אין כסף. מדינת ישראל קמה בתור מדינה מאוד ענייה, האנגלים גנבו מאיתנו הרבה מאוד כסף, ולא היו לנו מקורות, ולא היה מימון, והייתה בעיה כלכלית ענקית. טוב, עשו את כל המאמץ, וזה כבר היה במסירות נפש, לנצח קודם את מלחמת העצמאות, שהערבים לא יהרגו אותנו. אז יש מאמץ מרוכז של שנה, שנתיים, שנלחמים. תוך כדי הלחימה, כבר קולטים עלייה. רגע, לקלוט עלייה, כל אחד יגיד לך, צריך תקציבים. בן אדם מגיע, אז הוא מגיע עם כל הכסף? מי מגיע עם כל הכסף? היום יכול להיות שיהיה יהודי שיבוא מאיזה מדינה עשירה ויחסל שם את העסקים, ייקח את הכסף, יבוא למדינת ישראל, יפה. גם היום משקיעים כסף במי שבא, אבל אפשר להגיע. אבל אז אלה שהגיעו, הגיעו בלי כסף. מי הגיע? שלב ראשון הגיעו היהודים מהשואה. פליטי השואה ישבו להם באירופה ואמרו גם לוועדה של האום ולכל מיני אנשים שבאו לחקור אותם, אנחנו מוכנים ללכת רק לארץ ישראל, לא לשום מקום אחר. ובאמת רובם עלו לארץ ישראל. מה היה להם? כמעט כלום. הם ישבו שם במחנות פליטים. איכשהו דאגו להם לאוכל, קצת פה ושם עבדו, לא בצורה רצינית. אין להם בתים, לא יכולים למכור בית ולהביא את הכסף. אין להם מפעלים שהם יכולים לחסל או להמשיך לעבוד בהם, אין. הם באים לארץ ישראל, אז צריך מקום לגור. איך דואגים להם למקום לגור? צריך שהמדינה תדאג להם. מדינת ישראל, וזה מה שאמרתי לכם, התפיסה הייתה פשוטה. כל היהודים האלה, בשביל זה הקמנו מדינה, כל היהודים האלה מגיע להם לעלות לארץ ישראל ולהתיישב פה. אז מה עשו? טוב, קודם כל, אחד הניסים היה, הזכרנו את זה קצת, שהערבים שהיו תושבים בארץ ישראל קמו וברחו. טוב, באמת, יש כאלה שאומרים שאחת הסיבות שהם ברחו, זה שהם לא באמת הרגישו קשר, כי רוב הערבים שגרו פה, הם לא ותיקים בארץ ישראל. זה לא כמו שהם טוענים שהם כבר 2,000 שנה, 3,000 שנה פה. מה פתאום? הם הגיעו אחרינו. הם הגיעו אחרי שהיהודים התחילו לעלות לארץ ישראל, כי נוצרו פה הזדמנויות לעבוד. יש עד היום, יש ערבים שבארץ ישראל שקוראים להם אל מסרי. יודעים מה זה אל מסרי? המצרי. הם באו לפני דור, שניים, שלושה, באו ממצרים. היו כפרים שלמים כאלה. אז כפר כזה קם וברח לו, חזר למצרים. אז הרבה מאוד ערבים ברחו. אז הדבר הראשון שעשו זה שנתנו לעולים את הבתים של הערבים שברחו. כמובן צריך עזרה לשפץ קצת את הבתים, ועדיין היה צריך להשקיע בזה כסף. אבל זה קודם כל. עכשיו תבינו, אני מתאר את זה בקלות כדבר ככה קל. אנחנו מדברים, להזכירכם, על יישוב יהודי של 600 אלף. נכון? בקום המדינה. מגיעים, מתחילים להגיע מיידית עם קום המדינה. אוניות. בסופו של דבר מגיעים בפליטי השואה מאירופה בערך 100 אלף יהודים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מסוגלים להבין מה זה שיישוב של 600 אלף קולט 100 אלף. מדובר במפעל ענקי שהיום היו אומרים, סליחה, זה לא הגיוני, אל תעשו דבר כזה. זה רק שלב ראשון. עכשיו, אתם חושבים שקל לאנשים שמגיעים? מה, כל אחד ישר, קולטים אותו פירוש הדבר, בוא, בבקשה, יש לך בית, עבודה, תצא לעבוד. קודם כל, חלק גדול מהחבר הצעירים יותר שבאים פליטי השואה, לא רק שלא מכניסים אותם לבית, לוקחים אותם ישר לצבא להילחם. נדמה לי, אם אני זוכר נכון, שהחישוב הוא ש-50% מהלוחמים במלחמת העצמאות היו פליטי שואה. וההרוגים בהתאם לזה. זה דבר ידוע היום. היו הרוגים שהם היו האחרונים למשפחה שלהם. יצאו מהשואה, זה כל מה שנשאר. הבן אדם הזה הוא היחידי שנשאר ממשפחה ענקית, כל השאר נרצחו. הוא עולה לארץ ישראל, הולך להילחם ונהרג במלחמה. אבל יש גם כאלה שלא נהרגים, יש גם כאלה שהם מבוגרים יותר, לא הולכים לצבא. אבל זה לא שכל אחד ישר, יש לו עבודה, הוא מסודר, מרכז קליטה קוראים לזה היום, כל מיני דברים כאלה, לא. יכול להיות שנונים לו איזה בית ערבי, צריך לשפץ את הבית. לך תדע אם יש שם בכלל מים זורמים, אם יש חשמל. לפעמים לוקחים בית ערבי, מחלקים בין 3, 4, 5 משפחות. זה לא פשוט. יש אנשים שמגיעים, הם צריכים טיפול רפואי, ואין עבודה, המון המון בעיות. עכשיו אנחנו כבר מתחילים לשאול את עצמנו, על מה אתה מסתכל? על הנס, ועל החיוביות של מסירות הנפש, בקליטת העלייה, או על הבעיות שהיו? עכשיו נמשיך הלאה. כי קליטת העלייה של פליטי השואה זה רק שלב ראשון. זה כבר תוך כדי מלחמת העצמאות. אבל לקראת סוף מלחמת העצמאות קורה עוד משהו. מגיעים דיווחים למדינת ישראל מתימן. היהודים בתימן, ברוך השם, העדה היהודית בתימן היא נפלאה, והיהודים יושבים שם שנים עם הרבה מאוד געגועים לארץ ישראל. ושמעו שקמה מדינת ישראל. לא רק הם שמעו שקמה מדינת ישראל, אלא גם השכנים שלהם, הערבים, שמעו שקמה מדינת ישראל. התחילו התנחלויות ופרעות ביהודים. היהודים אמרו, זה, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. כמו התחילו ללכת? לאן הולכים? אי אפשר ללכת ברגל מתימן לארץ ישראל. הלכו, יש שם מקום בשם עדן, שהיה שם נמל, ועדן הייתה אז בידי האנגלים. טוב, האנגלים לא אהבו אותנו. אבל בכל זאת מגיעים כל כך הרבה פליטים מתימן, הם פתחו שם מחנה פליטים. התנאים במחנה הפליטים הזה היו כל כך גרועים, שהתחילו שם מחלות, וקיבלו דיווח בארץ שאנשים מתים במחנה הפליטים בעדן. אמר דוד בן גוריון, ראש הממשלה, צריך להביא אותם לארץ ישראל, דחוף, לתת להם טיפול רפואי. אמר לו, השתגעת? יש לנו, אין לנו פה מספיק בעיות משלנו? אתה רוצה להביא אנשים חולים עם מגפה, ידביקו פה אנשים אחרים? הוא אומר, היהודים האלה באחריות שלנו, אנחנו מביאים אותם עכשיו לארץ ישראל. תוך כדי מלחמת העצמאות, שלחו מטוסים לעדן, המטוסים לא יכלו לטוס בקלות, כיוון שיש לך את מצרים ואת ערב הסעודית, וכולם היו נגדנו ובמלחמה איתנו, איכשהו הצליחו לדאוג למטוסים הלוך וחזור, הביאו את יהודי תימן לארץ ישראל. זה התחיל במספר שהיו בתוך המחנה, אחר כך הגיעו עוד ועוד ועוד, בסופו של דבר הגיעו עשרות אלפי יהודים מתימן לארץ ישראל. אז אנחנו מדברים עכשיו נוסף על המאה אלף שהגיעו מאירופה, על עוד עשרות אלפים שמגיעים מתימן. עכשיו מה קורה ליהודים האלה? יש מקום? את הבתים של הערבים כבר מילאו. מה עושים איתם? מה זה מעברה? יפה, אתה יודע את המילה מעברות. מה זה מעברה בשלב הזה? לא. אתה מקדים את המאוחר. אוהלים. אוהלי עודפים מהצבא האנגלי מקימים להם אוהלים. האוהלים האלה, מה? זה השלב הראשון של המעברות. מקימים אוהלים כדי שיהיה ליהודים איפה לשבת, איפה לגור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? החורף הראשון הוא חורף שלא נשמע כמוהו בארץ ישראל. יורד שלג בתל אביב. המעברות מוצפות. מה נעשה? רחמנות, היהודים האלה בתימן, בקושי ככה גם יש להם אוכל, אין להם עבודה, הם יושבים באוהלים. אוהל זה לא, כן, כיף שעושים איזה חופשה נחמדה באוהל. אנשים עם משפחות, צריכים מים, צריכים אוכל לילדים. עכשיו הם קופים מקור. באה הממשלה ואומרת, רגע, אנחנו לא, אין לנו פתרון. אבל לפחות משהו נעשה, ניקח את הילדים הקטנים שעלולים למות בקור, ונוציא אותם. נמצא יישובים מבוססים שמוכנים לארח את הילדים האלה. זה מה שעשו. עכשיו הייתה בעיה. חלק גדול מיהודי תימן עדיין לא ידעו לדבר עברית, לפחות לא עברית כפי שהייתה נהוגה בארץ ישראל. אתה שולח מישהו, לוקח את הילדים שלו, הוא לא יודע לאן לקחו את הילדים, מה עשו איתם, אומרים לו כתובת, יא יפה, לך תמצא את הכתובת, הוא מכיר את ארץ ישראל. אבל אנשים טובים ביישובים קלטו את הילדים האלה וטיפלו בהם ונתנו להם אוכל ומקום חם לישון ובגדים והכל. עכשיו היו בעיות. היום יש פרשיות ילדי תימן. אנחנו עדיין עד היום לא יודעים מה קרה. כן? טוענים שהיו ילדים תימנים שנעלמו. מה הכוונה? אומרים לא סתם נעלמו, מישהו גנב אותם, מכרו אותם, שלחו אותם לאימוץ, לכל מיני דברים. אני לא יודע. אבל נניח שהיה דבר כזה. כמה ילדים לקחו אותם והחזירו אותם להורים. כמה אנשים טובים היו בארץ ישראל שבלי תשלום, בהתנדבות, לקחו ילדים וטיפלו בהם וטיפחו אותם כדי שלא יקפאו מקור במעברות. אז עכשיו על מה מסתכלים? נניח שהייתה יוזמה של קבוצה מחתרתית של רשעים שגנבו ילדים ומכרו אותם או נתנו אותם לאימוץ. אתה מסתכל על זה? או שאתה מסתכל על כל היהודים הטובים ועל עצם הקליטה של יהודי תימן תוך כדי מלחמה, משהו מטורף, כשאין מקום אפילו איפה לשים אותם, על מה אתה מסתכל? עכשיו אתם מבינים מה שאמרתי. יש פה בעיות, ויש פה בעיות גדולות, ויש דברים שלא מדברים עליהם, ואנחנו גם יודעים אותם. שהיו כאלה שלקחו ילדים מתימן, ושלחו אותם למוסדות חילוניים, שכל המשפחות שם היו דתיות. קלקלו להם. ודאי שיש בעיות. ויש גם אנשים לא טובים. קורה. אבל אתה מסתכל על זה כשאתה מדבר על קליטת העלייה? אתה נותן לאנשים ההגשה, כל מה שעשו בקום המדינה, היו שם רשעים וכולם סידו אותנו וכולם היו נגד וכולם היו לא בסדר, צריך ועדת חקירה על ילדי תימן. יהודי בא ואומר, היה לי אח או אחות ואני רוצה לדעת מה קרה לו. בבקשה. אבל קודם תסתכלו על הטוב שעשו, על מסירות הנפש לקליטת עלייה, על מה שעל הגבורה של בן גוריון ושל האחרים. אני רק מזכיר את בן גוריון, היו עוד הרבה אחרים שאמרו, אנחנו נקלוט את היהודים האלה כשאין לנו כסף ואין לנו מקום לשים אותם, ואנחנו נעשה את כל המאמצים. על ההתנדבות של כל היהודים שבאו ועזרו להם. לא לקחו אותם, לא ניסו, הרבה מהיהודים האלה לא ניסו לשנות את הילדים ולקחת אותם מהמשפחות, שמרו על קשר עם המשפחות, דאגו להם, דאגו שיחזרו למשפחות אחר כך. סיפורים על גבי סיפורים כאלה. אז על מה מסתכלים? מי שמסתכל על הדברים השליליים, יש לזה ביטוי בחזר. אומרים חזר בפרקי אבות, יש סימנים של תלמידי אברהם אבינו, ויש סימנים של תלמידי בלעם הרשע. תלמידי אברהם אבינו יש להם עין טובה. מה זה עין טובה? לראות את הטוב שבבני אדם, לראות את הטוב של עם ישראל, לראות את הטוב שבארץ ישראל. ויש אנשים, וזה היום, כן, מאוד אופנתי, בא יהודי בזמן האחרון, ועשה סדרה בטלוויזיה, תחקיר, דוקומנטרי, קוראים לזה, איך קלקלו לעולים ממרוקו. במקרה הוא ממשפחה ממרוקו, אז איך קלקלו ליהודים ממרוקו. זה קצת יותר מאוחר, אותו עיקרון. השקיעו כל כך הרבה ביהודים האלה, לעשות להם טוב, ולבנות אותם, ולבנות את ארץ ישראל יחד איתם. הוא מביא שם, הוא הראה את כל כאילו תיעוד שלו, הוא מעוות שם הרבה מאוד דברים, אבל הוא הראה את כל התיעוד שלו לקבוצה של מבוגרים, חברים של הורים שלו. הוא גדל בעירת פיתוח, הוא הביא קבוצה של מבוגרים, הראה להם. אז היו כאלה שבו, אוי ובוי, מה עשו לנו? הייתה, יש שם, הוא מצלם את זה, אישה אחת קמה וקמה, אני הולכת. למה את הולכת? אתם מדברים דברים רעים על ארץ ישראל, אני לא מוכנה להיות פה. הוא ממשיך. ויחד איתו יש אחרים, שמה הם רוצים? הם רוצים ליצור שנאה. ליצור מצב שבאים ואומרים, כן, כולם קלקלו לנו וכולם זה, אנחנו רוצים ועדת חקירה, אנחנו רוצים ללכת נגד, רוצים להילחם. יש אנשים כאלה שכל החיים שלהם הם נלחמים נגד. למה נגד? כי קלקלו לנו, כי זה, כי זה, כי זה, כי זה, אנחנו מקופחים. זה לא גישה בריאה גם לאדם עצמו. עכשיו שוב, היו טעויות, היו אנשים לא טובים, אבל צריך להסתכל על המכלול, צריך ללמוד את הדברים בעין אמיתית. עין טובה זה לא להתעלם ולעצום עיניים. עין טובה זה לא לשקר. אדרבה, עין טובה זה לראות את האמת. בדרך כלל אלה שמנסים לשבור ולקלקל, לא רואים את כל, לא מדברים, לא מביאים את כל האמת. בואו נמשיך. אני עוד באמצע קיבוץ הגלויות. התחלנו מ-100 אלף יהודים מניצולי השואה. המשכנו, רגע בואו נהיה מדויקים קצת, כתבתי לעצמי את המספרים. 50 אלף יהודי תימן. עכשיו שימו לב, כבר 150 אלף. זה אחד על כל 4 יהודים שהיה פה. טוב, הלאה. לא רק בתימן, גם בלוב. מדינה לא רחוקה. קהילת יהודי לוב גם מאוד אוהבת את ארץ ישראל, וקהילת יהודי לוב גם חוטפת מהשכנים שלה. עוד 30 אלף יהודים. יהודי טוניס גם. קיצור, עולים עשרות אלפי יהודים מתחילים להגיע. בו זמנית, יש גם יהודים מאירופה שפחות נפגעו בשואה. יש באירופה מדינה לא קטנה בשם רומניה. הייתה שם קהילה יהודית ענקית. מאחרי השואה, יהודים יוצאים מרומניה לארץ ישראל. בהתחלה, בניגוד לאנגלים, אחר כך קמה מדינה, אין בניגוד לאנגלים, יש שם בעיות עם הממשלה ברומניה, לכן לא כולם יוצאים בבת אחת. בסופו של דבר מרומניה גם עולים 120 אלף יהודים. והשיא של הכל זה עיראק. למה השיא? קהילת עיראק היא למעשה יהודי בבל. אנחנו יודעים, עם ישראל עוד הגיע לבבל אחרי חורבן בית ראשון. כל השנים, כל הדורות, נשארה קהילה יהודית חזקה בבבל. דורות על גבי דורות על גבי דורות. בשנים שלפני קום המדינה, גם יהודי בבל ניסו להגיע לארץ ישראל, זה לא רחוק. ניסו להגיע, לגנוב את הגבול, פה ושם, היו יהודים שהצליחו. אבל טוב, גם האנגלים חסמו פה, גם ממשלת עיראק חסמה. העיראקים לא רצו שיהיה תקום מדינה יהודית. מי שזוכר מהשיעורים הקודמים, עיראק נלחמה נגדנו במלחמת העצמאות, ואפילו לא חתמה על הסכם שביתת נשק. בניגוד למדינות של ידינו, העיראקים פשוט לקחו את הצבא שלהם הביתה ונשארו רשמית במצב מלחמה נגד מדינת ישראל. זה נמשך גם במלחמת יום כיפור הם נלחמו נגדנו. כוחות עיראקים שנלחמו יחד עם הסורים. אז העיראקים לא אוהבים את מדינת ישראל. אבל אחרי שקמה המדינה, היהודים ניסו יותר ויותר לצאת. שלב מסוים, אחרי שכבר נגמרה מלחמת העצמאות, ממשלת עיראק עושה חשבון, למה לנו את כל הכאב ראש הזה, כל הזמן לנסות לשמוע על היהודים שלא יצאו? ניתן להם לצאת. בתנאים. כל יהודי שרוצה לצאת מעיראק צריך לוותר על אזרחות עיראקית, יש גבול כמה הוא בכלל יכול לצאת איתו, בהתחלה נתנו לו להוציא יותר, אחר כך כמות מאוד קטנה של כסף או רכוש, כמעט בחוסר כלום, ועוד תנאי אחד, לא לארץ ישראל. תצאו לאן שאתם רוצים בכל העולם, לא לארץ ישראל. נכנס לתמונה יהודי מאוד יקר, שיהיה בריא עד 120, קוראים לו שלמה הלל. יהודי היה בשנים יותר מאוחרות, יושב ראש הכנסת, כן, חבר כנסת הרבה שנים. הוא נולד בעיראק, עלה לארץ ישראל בעצמו, היה כבר בעמדה חשובה בנושא העלייה, והוא אמר, אני אדאג לכך שיהודי עיראק יגיעו לארץ ישראל. הוא היה אחראי על זה מטעם הממשלה, והוא מתחיל לפעול, הם מצאו חברת תעופה, כאילו שמישהו התחפש בתור מנהל של חברת תעופה, מצאו מטוסים, התחילו לדבר עם הממשלה העיראקית, פתאום שלמה הלל בארץ ישראל מקבל הודעה, רוצים לדבר איתך. מי? גזבר סוכנות, איש הכספים הבכיר ביותר, חוץ משר האוצר, קורא לו, אם אני זוכר נכון, זה מה שהיה התפקיד, אומר לו, אדון הלל, שמעתי שאתה רוצה להביא יהודים מעיראק לארץ ישראל. אומר, כן, סוף סוף, זה הממשלה העיראקית עומדת להיכנס איתנו להסכם. אומר, אדוני הצעיר, הוא היה אז מאוד צעיר, איפה אתה הולך לשים את היהודים האלה? הוא אומר, מה זה, האחריות שלי להביא אותם לארץ ישראל, מה זה, איפה אני אשים אותם? הוא אומר, אני מודיע לך, אין איפה לשים אותם. אין בתים, אין אפילו אוהלים כבר, ואין לנו כסף. תגיד להם שלא יבוא. שלמה הלל בהלם. הוא עובד שנים להוציא את היהודים מעיראק, ואומרים לו, זהו, די, שלא יבוא. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות? אני בן אדם צעיר, באים ואומרים לי כך. אומרים לו, החברים, יש רק כתובת אחת, בן גוריון, ראש הממשלה. הולך שלמה הלל, קובע פגישה עם בן גוריון, אומר לו, כך וכך אמרו לי, בן גוריון אומר לו, שמע, אם אנחנו לא נוציא אותם עכשיו, לך תדע אם הממשלה העיראקית תסכים, בזמן אחר. כל יהודי שמוכן לעלות לארץ ישראל, תביא אותו. זו החלטה עקרונית, ובן גוריון לא היה לו רוב בממשלה להחלטה כזאת. הוא לקח את זה על הכתפיים שלו, היו לו חברים שהסכימו איתו, אבל היו מתנגדים מימין ומשמאל ומכל הכיוונים ומכל המפלגות, ומכל מאנשי מומחים ברפואה ובכלכלה ובשיכון, כולם אמרו זה לא נורמלי. אסור לעשות דבר כזה. העיראקים חשבו שהם ייפטרו בקלות מהיהודים, כמה יהודים, מספר קטן יחסית שעושה צרות, ושאר היהודים ימשיכו לשבת בעיראק. הם היו קהילה מאוד גדולה ומאוד חשובה, אנשי מסחר ואנשי ממשל אפילו וכל מיני דברים. כל יהדות עיראק קמה ועלתה לארץ ישראל, 99%. 120,000 יהודים. הביאו להם מטוסים. בהתחלה עיראקים אמרו, תנאי, לא לטוס לארץ ישראל. אז היו מעלים קצין עיראקי על כל מטוס. המטוס היה טס לקפריסין. בקפריסין, היהודים שליוו את המטוס היו אומרים לקצין העיראקי, תשמע, יש פה חניית ביניים, בוא איתנו. טוב, לוקחים אותו למסעדה, והם מתחילים לתת לו אוכל, אחר כך מוסיפים לזה כמה משקאות שעשו על פי דת האסלאם לשתות בכלל, ודואגים שהקצין יבלה היטב. בינתיים המטוס ממריא וטס לארץ ישראל ומוריד את כל העולים. המטוס חוזר, אומרים לקצין, בסדר, זהו. הקצין כבר מטושטש לגמרי, הראש שלו מסתובב, מעלים אותו למטוס וחוזרים לעיראק. הייתם בארץ ישראל? מה פתאום? אף אחד לא היה בארץ ישראל. עשו את זה כמה וכמה פעמים, עד שבסוף העיראקים נמאס להם לשלוח כל פעם קצין עם המטוס, והמטוסים יכלו להמריא ישירות לארץ ישראל. כן. לא, אין שלטון בריטי בעיראק, עיראק היא עצמאית כבר כמה שנים. יש הם קיבלו עצמאות לפנינו. וגם הסורים קיבלו עצמאות לפנינו. אז לכן הם יכלו ללחם נגדנו במלחמת העצמאות. יש השפעה בריטית קצת בעיראק, יותר מזה בירדן. בירדן יש הרבה השפעה בריטית במשך כמה שנים, אבל בכל אופן, יהודי עיראק זה סיפור מופלא, יש על זה ספר מאוד יפה שנקרא עד עמוד התלייה, כי הוא מתחיל מתקופת המחתרת הציונית בעיראק, שהיו מוכנים יהודי עיראק להגיע עד עמוד התלייה כדי לדאוג, כדי שיוכלו לעלות לארץ ישראל. והיו כאלה שתלו אותם אחר כך. כשכל העלייה הגדולה נגמרה, העיראקים היו צריכים איזה פיצוי, אז תפסו, לפני שהאחרונים יצאו, תפסו שני יהודים, והעמידו אותם למשפט ותלו אותם. היו כל מיני תירוצים. עלילת שקר. אבל כל יהודי עיראק עלו לארץ ישראל, ויתרו על האזרחות, השאירו את הרכוש שם, היו יהודים עשירים, יהודים שהיה להם בית ומשרתים והכל, הגיעו לארץ ישראל. האישה צריכה ללכת לעבוד בניקוי בתים פה בארץ ישראל כדי שיתפרנסו. היה סיפור יותר יפה מזה. עשו מרכז רישום, היו צריכים לוותר על הזכות, למלא כל מיני תפסים, עשו בבגדד מרכז רישום. יום אחד יושבים היהודים, היהודים טיפלו בזה, יום אחד יושבים היהודים במרכז הרישום, ומגיע, זה היה בבית כנסת, מגיע לפתח הראשי בדואי על גמל. היו גמלים אז בבגדד עדיין, אבל זה לא רגיע לראות בדואי על גמל. ניגש לבית כנסת, נכנס פנימה, מסתכל על היהודים שם, פותח את הפה ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מסתכלים עליו, מה? אני יהודי. מתחילים לדבר איתו. מתברר שנתקעה קבוצה שלמה של יהודים, נתקעה לפני הרבה הרבה שנים, חיה לה קבוצה שלמה במדבר עיראק, העיראק, יש חלק מעיראק זה מדבר, חיה קבוצה שלמה של יהודים כמו בדואים. יש להם ספרי תורה משלהם, הם שומרים מצוות, וזה מנהיג הקבוצה שהלכו אותו לבגדד, אנחנו רוצים לארץ ישראל. עלו כולם. עם ספרי התורה, בלי הגמלים. סיפור מופלא, כל הסיפור הזה שיודע רק. אבל הם הגיעו לארץ ישראל, ומה קרה? היה נחמד, כן, אומר, ארץ ישראל, גן עדן עלי אדמות, איזה גן עדן עלי אדמות? אתם יודעים מה היה שם, בקום, מה היה פה בקום המדינה? לא הייתי קורא לזה גן עדן. הגיעו למעברות בהתחלה. בהתחלה לא עליים. אחר כך, כמו שכן, דיברת הייתי על פחונים, נכון? בשלב מסוים שיפרו את המעברות. במקום אוהלים, אז היו פחונים. כשהיה קצת כסף, אז קנו פח. לא היה כסף לי יותר מזה. טוב, פח הוא קר בחורף, חם בקיץ, ולא נעים במיוחד. אבל זה יותר טוב מאוהל. ולאט לאט הקימו שיכונים, אבל זה היה מאמץ כספי כלכלי אדיר למדינת ישראל. איפה הקימו את המעברות? כל מקום שאפשר. היו מעברות ליד ערים גדולות, היו בירושלים. יש פה כמה וכמה שכונות בירושלים שהתחילו בתור מעברות. תלפיות, הייתה מעברה בתלפיות. את המעברה במה שנקרא היום קריית היובל. היו כמה מעברות בירושלים. היו מעברות בעוד ערים. והיו מעברות שהפכו לערים. למה? כי יש אידיאל ליישב את ארץ ישראל. לא רק אידיאל. הרי עשו את זה כל הזמן, בימי המנדט. כל הזמן הקימו יישובים כדי שאנחנו נחזיק את ארץ ישראל. בלי זה, בלי יישובים, זה היה העיקרון הביטחוני כל הזמן, היישובים הם הקובעים את החזקה היהודית בארץ ישראל. אז הקימו מעברות, מעברה הפכה לקריית שמונה. לא הקימו מעברה בקריית שמונה, לא הייתה קריית שמונה. הקימו שם מעברה, יש היום קריית שמונה. קריית שמונה בצפון מזרח, מעלות שלומי בצפון מערב, נעריה הייתה קיימת, אז הכפילו אותה עם מעברה. הרבה יותר מהכפילו אותה. בדרום אותו דבר. כן? אשדוד, אשקלון, קריית גת, את באר שבע הכפילו. לא הייתה כל כך באר שבע, כי הייתה פעם כפר ערבי, אבל היה שם משהו. מה באים היום ואומרים? האנשי התיעוד והדוקומנטריה והכל, מה עשיתם לעולים המסכנים האלה? שלחתם אותם למקומות הכי רחוקים. קודם כל לא שלחו אותם דווקא למקומות הכי רחוקים. שהיה מקום למעברה פה באזורים מרכזיים, שהלכו גם לשם. היו מהומות שאנשי המעברות לפעמים נמאס להם מכל הקשיים, עשו מהומות. היו מהומות מפורסמות שנקראו מהומות ודי סליב. איפה זה ודי סליב? חיפה, כן. חיפה זה קצה העולם או שזה עיר בישראל? הייתה שם מעברה. הכניסו את היהודים שם לשכונות נטושות של ערבים. גם שם לא היו תנאים של בית מלון. אז היהודים שם בשלב מסוים התפרצו. אבל היום באים לטענות, למה שלחתם דווקא את העולים החדשים למקומות רחוקים? אז איפה יושיבו אותם? אם כבר עשו מעברות בחיפה ובירושלים, ליד תל אביב יש, היו גם מעברות, לא בתל אביב, ליד תל אביב. ביפו, את יפו מילאו, הבתים הערבים מילאו אותם בעולים חדשים. אז איפה ישימו אותם? ישימו אותם במקומות שיכולים להקים יישובים טובים. אבל מסכנים, מה עשיתם להם שם? שלחתם אותם למדבר בלי כלום. מה זה בלי כלום? אני יכול להביא לכם זיכרונות של היהודי שהקים את ירוחם. ירוחם זה אחד המקומות הכי רחוקים. אמצע המדבר, הקימו מעברה. אבל לא הקימו מעברה בדיוק. שלחו לשם יהודי, התנדב, יהודי שבכלל חי במקום אחר. אחד מגדולי הביטחוניסטים, מה שנקרא של מדינת ישראל, יהודי שנלחם במשך שנים בהגנה, ונדמה לי שמלחמת העצמאות, הוא כבר היה בתפקיד לא ממש קרבי, שמע שיש קליטת עלייה, זה בדיוק סיפור אופייני, יש קליטת עלייה, מה עושים? אני הולך להתנדב. הלך לאחרי העלייה, האחרי אומר לו, מה אתה רוצה, מעברה בטבריה, או להקים יישוב חדש במדבר? הוא אומר, אני אקים יישוב חדש במדבר. נתנו לו זכות קדימה, הוא נסע לחיפה עם אוטובוס. אומר, מי רוצה לבוא איתי להקים יישוב חדש במדבר? זה לא הבינו בדיוק מה זה להקים יישוב חדש, וזה עולים על האוטובוס, מתחילים לנסוע. נוסעים, 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 מחיפה עד ירוחם. מתחיל להגיע מדבר, הוא אומר, מה אתה עושה לנו? לאן הבאת אותנו? הוא אומר, אמרתי לכם, זה מדבר. מי שלא רוצה, בבוקר יוכל לחזור. אמרו לו, אתה רוצה להרוג אותנו. לא, מי שלא רוצה, בבוקר יוכל לחזור. כך הוא מספר. אז בסרט התיעודי החדש, מצטטים רק את אתה רוצה להרוג אותנו. ולא את הסיום של הסיפור. הוא בבוקר אמר להם, כל מי שרוצה יחזור. מי שנשאר איתו, הוא דאג לאנשים האלה כמו ילדים שלו. אחרי שנה הוא עזב את ירוחם, היו שם 150 משפחות, כל אחד עם עבודה, כל אחד עם בית שהוא גר בו, היו שם צריפים מיוחדים, כי ידעו שהם במדבר צריך תנאים. היה אוכל, היו בתי ספר לילדים, הכל היה מסודר. הוא הלך לאחרים, אבל עכשיו תביאו מישהו אחר, אני כבר עשיתי את העבודה הראשונית. אבל היום אפשר לבוא ולהגיד, ירוחם זה מקום היום בנורא וזה, נכון, היו שם בעיות אחר כך, היו בעיות כלכליות. יש הרבה מקומות בארץ ישראל שהיו בעיות כלכליות. היו טעויות? ודאי שהיו טעויות. אבל זה מצדיק לצעוק שהאשכנזים לא אוהבים את עדות המזרח, והמורקאים המסכנים שמו אותם דווקא שם, וסידרו אותם, צריך על זה היום ועדת חקירה. זה לא העין הטובה שלנו. צורה רבותיי, זה קליטת עלייה של מדינת ישראל. ויש בעיות. יש בעיות רוחניות מאוד גדולות. ויש הרבה מהאנשים, בן גוריון עם כל האהבה של עולם ישראל וכל הגבורה שלו, לא הבין מה זה תורה. אז מה, אז הוא יבין יהודים שמרכז החיים שלהם זה תורה? יהודים מתימן באו עם תורה. יהודים מיילוב, ממורוקו, כמעט כולם באו עם תורה. רוב רובם, הוא לא מבין את זה. מה המשבר הממשלתי הראשון? הוא מנסה לעשות חינוך לכל העולים, לכל העם ישראל. לא היו מספיק מורים, זה היה צריך להשקיע תקציבים מטורפים, רק להקים בתי ספר לכל העולים, לילדים של העולים האלה. הוא רוצה בתי ספר כפי שהוא מבין. טוב, ניתן גם לילדים ללמוד תורה בזה. כן, אתה בא עם מפאי שלך, אתה תדאג לילדים שילמדו תורה? איזה תורה תלמדו אותם? זה לא תורה. אז זה מה שקמו אנשי המזרחי והחרדים וצעקו עליו. כשהוא לא רצה לשמוע, פירקו את הממשלה. זה היה משבר הממשלה הראשון. אז הוא נאלץ להיכנע ולהסכים לחינוך דתי, אבל גם זה לא לכולם וחלקית, והיו על זה מריבות, ועוד פעם ושוב, בעיות כל הזמן חזרו. אז היו בעיות. היו בעיות כלכליות, ודאי שהיו בעיות כלכליות. כל מדינת ישראל היו בעיות כלכליות. השאלה היא איך מסתכלים. הנס הגדול הזה של קליטת עלייה, מדינת ישראל גדלה בשלוש שנים מקום המדינה, בשלוש שנים היא מכפילה את האוכלוסייה. מ-600,000 ל-1,200,000. דבר מטורף, אף מקום בעולם לא עושים דבר כזה. אז מה, מאיפה יש כסף? אין כסף. מה עושים? שמעתם על הצנע. נדבר על זה יותר בפעמים הבאות. מה זה הצנע? אתה לא יכול לקנות אוכל. רק מה שקיבלת אישור מהממשלה, יש לך פנקס מיוחד עם אישורים, אתה יכול לקנות רק על פי האישורים. מי לא יכול לקנות אוכל? רק העולים החדשים? לא, גם בתל אביב אסור לקנות. יש שוק שחור, והמשטרה נלחמת נגד השוק השחור. אבל על פי החוק, כולם עשו, כולם באותו מצב. ואני אביא לכם נתונים, תבינו מה זה הצנע, כמה זה מסובך, אין לנו מושגים כאלה, אנחנו היום הולכים. במקרה אולי חסר משהו בסופר או במקולת או משהו כזה. אז מה זה חסר? מה היה? במקום ביצים היו מביאים אבקת ביצים. ואתה צריך אישור לכמות. אתה רוצה לעשות עוגה? מה עוגה? אי אפשר לעשות עוגה. אין ביצים. אז מדינת ישראל, מהמנהיגים עד לאנשים הפשוטים, מסרו את הנפש במאמצים אילאיים לקלוט עלייה. בתוכם היו הרבה יהודים טובים שהתנדבו והתמסרו ועזרו. ובתוכם היו גם אנשים טיפשים ואנשים לא טובים, שלא הבינו את העולים ועשו להם צרות, והתייחסו אליהם לא יפה. ויכול להיות שהיו גם מקרים יותר גרועים מזה. כל עוד שלא יוכיחו, אני לא יודע, אבל יכול להיות. לצערנו, גם בתוך עם ישראל יכולים להיות דברים לא טובים. אבל אנחנו צריכים להבין את קליטת העלייה בצורה אמיתית, לא במבט של עין רעה, לא במבט כאילו שמישהו עם מגמה שרוצה שהספרדים ישנאו את האשכנזים מעכשיו עד זקנה ושיבה, ויתקוממו נגד הכיפוח. אבותיי, לא כך הדרך. הדרך היא לבנות, לא להרוס. לבנות ולא לקלקל, לבנות מתוך רצון טוב ושותפות ואחדות של עם ישראל, והבנת המהלך האמיתי של ההיסטוריה. במבט הכולל של כל הדברים יחד. עם הבנת כל הדברים הטובים, ושוב, הנס הגדול הזה של קיבוץ גלויות. אתם יודעים מה זה? שגלות בבל התחסלה לגמרי. גלות תימן התחסלה, לוב התחסלה. גלויות אחרי גלויות, חיסול מוחלט. נשארו לפעמים כמה יהודים בודדים. יהודים האחרונים מתימן יצאו רק עכשיו, אבל בסדר, לא... לא מדברים הבודדים. 99% זה חיסול גלות. ברוך השם, זה נס גדול זכינו בזמננו לראות התחלה מאוד גדולה, צריכים עוד, צריכים להביא את כל היהודים מכל המקומות. המצב בארץ ישראל היה זה הרבה יותר טוב, אבל זכינו לראות התחלה מאוד מסיבית, מאוד ברורה של קיבוץ גלויות, בעזרת השם שנזכה עוד לראות את הגאולה השלמה.